עמוד רש, דיבור המתחיל שמש. שמש צריך הסיבה. כן, וזה שמש, זה המשרת, כלומר מי שמגיש את המאכלים. גם הוא יהודי, גם הוא יצא ממצרים, אבותיו יצאו ממצרים, הוא צריך גם כן להסב. מה החידוש בדבר? יכולנו לחשוב שכיוון שתפקידו הוא תפקיד של עבדות, באיזושהי צורה, אז לא שייך שהוא יראה חירות. אומרים לא, גם הוא צריך להראות חירות, ולכן הוא צריך הסיבה. מאיפה יודעים את זה? דאמר רבי יהושע בן לוי, השמש שאכל כזית בהסיבה יצא. זאת אומרת שאם רבי יהושע בן לוי אומר על השמש שדי לו בכזית, משמע שהוא צריך כזית בהסיבה. משמע שהוא צריך להסף. נכון? זה פשוט הדיוק של הגמרא. עד כאן דברי הגמרא, ומזה אנחנו לומדים מהמאמר הזה עוד הלכות נוספות, ומדבר זה למד הראש זל, כלומר הראש דייק מתוך דברי הגמרא, מדכאמר יצא, מתוך שרבי יהושע בן לוי אמר יצא שמע מינה כל מידי דבעי הסיבה, כגון מצה וארבע כוסות, כל דבר שצריך להסב בו, כמו מצה שצריך להסב בה, ארבע כוסות שצריך להסב בהן, אם לא הסב, לא יצא. כי הרי אומרים, אם הוא הסב כזית יצא, משמע שאם הוא לא הסב, אפילו שהוא לא יסב בכלל, לא יצא ידי חובה. ואז, וצריך לחזור לאכול ולשתות. כלומר, אם אדם אכל מצה, אבל לא יסב, צריך להסב ולאכול עוד פעם. או כוסות, אם אחד מארבע כוסות הוא שתה בלי הסבה, חייב להסב ולשתות מחדש. כן, כך הדיוק של הראש מדברי רבי יהושע בן לוי. הגיוני? הגיוני. טוב. והתוספות מסתפקים בכוס שלישי וכוס רביעי. הכוונה, כן, נכון, כלומר בעיקר בשלישי בעצם. דכיוון שאסור לשתות בין כוס שלישי לרביעי, שלא יהיה נראה כמוסיף על ארבע כוסות, אם צריך לשתות כוס אחר בהסיבה. כלומר, התוספות אמרו, נכון, אם אדם לא הסב בכוס ראשון, או בכוס שני, אז באמת צריך לחזור ולהסב ולשתות. אבל כוס שלישי ורביעי שלא שתה בהסבה, התוספות הסתפקו. מדוע? כי אם נגיד הוא לא שתה כוס רביעי בהסבה, אז אומרים עכשיו תחזור ותשתה, אז מה יהיה עם הכוס שהוא כן שתה? הייתה כאילו כוס שבין שלישי לרביעי, נכון? כוס שבין שלישי לרביעי אסור לשתות בין שלישי לרביעי. אז יוצא שאתה רטרואקטיבית הופך אותו לעובר איסור. אז השאלה אם יהיה מותר לנו להגיד, לחזור ולהסב, ואז אתה מכשיל אותו בדיעבד או לא. לתוספות יש להם ספק בדבר. אבל להראש, פשיטה המילתא, כלומר הדבר הזה לפי הראש הוא ברור לו, דלהווה זה כמוסיף על הכוסות. למה? דכיוון שצריך לשתות בהסבה, אם שתה בלא הסבה, אין זה כוס. ששתה ממניין ארבע כוסות, צריך לשתות כוס אחר. כלומר, אין מה לעשות. נכון, אז הוא יהיה רטרואקטיבית עבריין, אבל אין לו ברירה, כי הוא חייב הרי לשתות ארבע כוסות. ולכן, לפי הראש, פשוט שגם בשלישי ורביעי, אם לא הסב, חייב לחזור ולהסב. עד כאן ברור? ואותם, עכשיו יש פה, מזה משתלשל דין נוסף. יש הרי מחלוקת, כמה ברכות מברכים על ארבע כוסות. יש נוהגים על כל כוס וכוס לברך בורא פרי הגפן. ויש שמברכים רק על כוס ראשונה ושלישית, אבל לא על שנייה ורביעית. אז אומר המהר"ל, לפי מי שמברך על כל כוס וכוס, כן? ואותם שמברכים על כל כוס וכוס, ברכה ראשונה, כלומר ברכת בורא פרי הגפן, אם שותה כוס ראשון בלא הסיבה, עכשיו הוא צריך לשתות עוד פעם, זה כולם מסכימים. גם התוספות מסכימים שאם הוא שתה את הכוס הראשון בלי הסיבה, צריך לשתות מחדש עם הסיבה. מה יהיה, יברך הגפן או לא יברך הגפן? מה אתם אומרים? יברך, למה? תלוי. האם הוא התכוון לשתות בין ראשון לשני? הרי בין ראשון לשני מותר לשתות. אז השאלה היא, מה הייתה כוונתו? אם כוונתו הייתה שהוא ישתה בין ראשון לשני, אז לא צריך לחזור לברך הגפן, כי הוא יצא כבר בברכת הגפן הראשונה, רק הסיבה צריך לעשות. אבל אם כוונתו הייתה שלא לשתות, יוצא שעכשיו זו שתייה חדשה, צריך לברך עליה בורא פרי הגפן. נכון? הגיוני? זה מה שהוא אומר. כן. ואותם שמברכים על כל כוס וכוס ברכה ראשונה, אם שותה כוס ראשון בלא הסיבה, אם לא היה דעתו לשתות בין ראשון לשני, אבל כמו נמלח, זה כמו שעכשיו הוא מחליט מחדש לשתות, וצריך לברך עתה כששותה בהסיבה. תודה רבה. ואם היה דעתו לשתות בין ראשון לשני, ממילא הוא התכוון לשתות, בלי קשר לארבע כוסות, כיוון זה לא עקר דעתו, כלומר לא עקר דעתו מלשתות, כששתה כוס ראשון, אף על גב ששתה בלא הסיבה, כששותה כוס שני בהסיבה, אין צריך לברך, שכבר בירך. אבל בין כוס שלישי לכוס רביעי, דלעולם אסור לשתות, בוודאי כששתה כוס שלישי, עקר דעתו מלשתות, כי הרי הוא חשב שהוא לא ישתה יותר. רק שהוא שכח שהוא עשה את זה בלי הסיבה. הוא מברך כשחוזר לשתות כוס שלישי בהסיבה. דעה להווה דעתו לשתות, והווה יסח הדעת. כן, מובן? האמת היא שלא כך מובן לי מה שאומר כאן המהר"ל, שזה רק למי שמברך על כל כוס וכוס. לכאורה גם מי שלא מברך על כל כוס וכוס. כן, בוודאי שכיוון שעקר דעתו, לכאורה צריך לחזור לשתות לכולי עלמא. כן, צריך לברך, לחזור ולברך לכולי עלמא. טוב. מה? אתה שואל למי שאומר שכן לברך? למה יש כאלה שאומרים שכן מברכים על הכוס השני? זה בגלל שהיא חשובה. מצד חשיבותה. זה לא בבינת צריכה, זה מראה על החשיבות של הכוס. בסדר? מה זה בינת צריכה? בינת צריכה זה כשלא צריך בכלל, אבל פה יש חשיבות, יש סיבה לזה. לכן אתה לא אומר ברכה. נכון, אבל יש לה חשיבות. רצו לתת לה חשיבות, לכן נוהגים לברך גם עליה. לכן יש שני מנהגים בהלכה. יש נוהגים לברך על כל כוס וכוס, ויש כאלה שמברכים רק הראשונה ושלישית. אתה תמצא בפוסקים דעות כאלה, דעות כאלה. בסדר. עכשיו, עד כאן זה היה דיוק של הראש. עכשיו דיוק של המהר"ל. המהר"ל יש לו גם משהו להוסיף, עוד דיוק נוסף. ומהדקה אמר רבי יהושע בן לוי, השמש שאכל כזית מצה בהסיבה יצא, יש לי ללמוד, כן, לי זה המהר"ל, יש לי ללמוד, מדקה אמר בדיעבד, יצא, כלומר לשון יצא זה לשון בדיעבד. אומרים, אם הוא עשה ככה, יצא. אז לא שזה הכי טוב, רק שאנחנו לא דורשים ממנו יותר. אז מזה אני לומד שכל מה שאוכל מצה בליל פסח, לכתחילה צריך הסיבה. זאת אומרת, גם אם אדם כבר אכל כזית מצה, הוא רוצה עכשיו לאכול חצי קילו מצה, גם כן ראוי שיעשה זאת בהסיבה, למרות שהוא לא חייב, כי הרי כבר יצא ידי חובה בהכזית, אבל כל מה שאוכל, שיאכל מצה בהסיבה. לכן יש נוהגים את כל השולחן עורך לעשות בהסיבה. זה חומרה אמנם, חומרה, אבל יש לזה מקום לפי הדיוק מדברי רבי יהושע בן לוי. עכשיו מדובר כמובן שמדובר במצה שמורה, אם זה לא מצה שמורה זה לא מצה של מצווה, אז כזה, כך זה לא משנה. והשאלה איזה סוג מצות הוא אוכל באמצע. הרי לגבי המצות של המצוות של מצה, שזה מוציא מצה, כורך ואפיקומן, אז צריך שזה מצה שמורה. אבל בשולחן עורך, אדם אוכל מה שהוא רוצה, יכול גם לאכול מצה לא שמורה. אז אני מדייק על הדיוק של המהר"ל, שאם זה מצה שמורה, אז יש מקום לחומרה של ההסיבה. אבל אם זאת לא מצה שמורה, מה יחמיר? הרי זה לא מצת מצווה. אז אתה אומר שבדיעבד, כן, מצה לא שמורה יצא, אז אפשר אולי גם בזה, אבל מה אם זה יוכל מצה עשירה פתאום? שבוודאי מצה עשירה... לא, לא מועיל, נכון? אז איזה עניין גם להסב מצה עשירה? זה הכוון. דף על גב שיוצא בכזית אחד, אם אכל הרבה, הכל עם מצווה אחת. ויותר עדיף, כמו שאומרים בסלנג של השכונה, ויותר עדיף שיהיה כל אכילתו במצווה. ולפיכך יש לו לאכול כל האכילה של מצה, בהסיבה שהוא דרך הרעות. ואם לא כן, למה נקת השמש שאכל כזית מצה בהסיבה יצא? אלא דווקא שמש, שמשמש לבני סעודה, ואי אפשר לו להסב, אין לו זמן, הוא עסוק, הוא צריך לקום וכו'. אבל שאר כל אדם יסב כל זמן שאכל מצה, אני הייתי מוסיף גם כשהוא אוכל את הקורבן. כלומר, בזמן שאוכלים קורבנות, אז גם באכילת הקורבן ראוי להסב כל זמן אכילת הקורבן, שלא יגיד, אכלתי כבר כזית מן הקורבן, ולכן יצאתי ידי חובה בהסיבה. והשאר הוא יכול לאכול שלא בהסיבה, נכון, מעיקר הדין יצא, אבל ראוי, זה קורבן, לאכול כולו בהסיבה. כי אכילת כזית שאמרו חכמים, בכל מקום היינו לעניין זה שיוצא בו. אבל אם אכל יותר, הכל נחשב אכילת מצה של מצווה. ולפיכך, למה יבטל עצמו מהמצווה? וכן פירש הרמב״ם ז"ל. שלום הרב שליטה, מדוע לא מדברים בלשון נקבה בעניין הכוס? האם זה לא חשוב לדייק בזה? כוס ראשונה וכו'. מה אתה אומר? הנה, יש פה יהודי בקהל שאומר שכוס זה גם זכר וגם נקבה. יש כמה מילים כאלה בעברית, חזק וברוך. כן, למשל המילה אש ורוח, יש כמה מילים, שמש, גם זכר גם נקבה. יש כמה, מה? סכין, סכין. מה? דרך. מחנה. נכון, אמת, אמת. הרבה מילים שהם גם זכר וגם נקבה. ולכן זה לא סטייה מן הדיוק. טוב. עכשיו זה לגבי דיני הסבה. עכשיו כאן הוא מביא לנו דעה שהיא דעת יחיד לחלוטין ואין הלכה כמותה. זה דעת האבי העזרי. כן? אבי העזרי זה רבנו יואל אבי העזרי, אחד מבעלי התוספות. בעל ספר רעביה, רעביה, ועם גרשיים, אחד מגדולי הפוסקים, ואבי העזרי פסק. ובזמן הזה, בארצות אלו, כלומר ארצות אלו הכוונה אשכנז, צרפת, שאין דרך להסב כל השנה, אף בליל פסח אינו צריך אלא מסב או יושב כדרכו. כלומר, ההסבה זה שייך לתרבות של הזמן העתיק, באירופה הצפונית, הדבר הזה בכלל לא היה קיים, ולכן אומר אבי העזרי, אין עניין להסב גם בליל הסדר. כלומר, כל הדין של הגמרא בהסבה בטל באירופה הצפונית לדעת אבי העזרי. על זה אומר המהר"ל, ודברי תמיה הן. כלומר, זה איך אפשר לקבל בכלל דעה כזאת? דמה בכך שאין מסב כל השנה ואין מראה חירות בעצמו? בלילה הזה מחויב להראות עצמו כאילו בן חורין. ולפיכך צריך להסב, אף על גב שכל השנה אינו מסב, אינו מראה חירות בלילה הזה חייב. חירות בלילה הזה חייב. כלומר, המהר"ל מבין, השאלה היא איך להבין מה זאת אומרת שלא מסבים. המהר"ל הבין מה זה לא מסבים, אנחנו לא מראים חירות. אומר המהר"ל, אם ככה בלילה הזה של החירות, תראה חירות. אבל אני רוצה לסנגר על האבי העזרי. האבי העזרי כנראה לא התכוון להגיד שכל השנה אנחנו לא מראים חירות, אלא שגם מי שנוהג חירות איננו נוהג לעשות את זה בהסבה. זה הכוונה. ולכן זה לא דרך חירות להסב בזמן הזה לדעת אבי העזרי, אבל לא כך הבין המהר"ל את העניין, ולכן הוא חולק עליו. ולומר את האמת, כל הפוסקים חולקים על אבי העזרי, כך שהלכה למעשה אין לנו ברירה, חייבים להסב בין ספרדים, בין אשכנזים, כולי עלמא לא פליגי מסביב. בסדר? אלא מה? צריך להסב באופן נוח ולא בצורה מגוחכת הנוגע בימינו, כפי שאני הסברתי מספר פעמים בשיעור הזה. טוב, לגבי אישה אין מחלוקת, כן? אנחנו נראה את זה בהמשך אולי. אבל כן, יש מחלוקת לגבי אישה, אם אישה דרכה להסב, דרכה לאישה. אבל אומרים, אישה חשובה, כן. מה זה אישה חשובה? אבל מה המשמעות שאישה חשובה כן מסבה? הרי לכאורה, מה הבעיה של הסבה בנשים? צניעות. כן, זה לא צנוע שאישה, הרי מה זה להסב? זה לשכב. כן? זה בעצם סוג של שכיבה בצורה המקורית. אבל אישה חשובה, הכוונה בעלת שלטון, מלכה או משהו כזה. ואז לא מתייחסים אליה מצד נשיותה, אלא מצד המעמד שלה. ולכן אין פה בעיה של צניעות. זה הכוונה המקורית של הביטוי הזה. אבל אפשר לומר, בימינו כל הנשים שלנו חשובות, לכן כל הנשים שלנו מסבות. כן. מה? לא שומע. כן. לא, מה פתאום? לא. אני הזכרתי שאבי העזרי, הכוונה רבנו יואל אבי העזרי, זה השם שלו. כן, כמו שמצאנו שהייתה עיר בשם, היה בשבט מנשה, היה משפחת אבי עזר. כן, ולכן בני המשפחה הזאת נקראו אבי העזרי. בלי קשר. אז גם כן רבנו יואל אבי העזרי קרא לספרו אבי העזרי. או רעביה קוראים לזה, רבנו אבי העזרי עם גרשיים. גם הרב הרבה יותר קרוב אלינו, הרב שח, ראש ישיבת פוניביש זכרונו לברכה, קרא לספר שלו על הרמב״ם בשם אבי העזרי, כי קראו לו אליעזר מנחם בן שח, אז הכניס את המילה אליעזר בשם של הספר. זה לא האבא של המהר"ל, האבא של המהר"ל קראו לו בצלאל, רבנו בצלאל. כן, מה אפשר לעשות? טוב. ולא, אז עד כאן דברי ההסבה. עכשיו אנחנו נכנסים עכשיו לסוגיה הנוספת של הכוסות עצמם. עכשיו אמרנו איך לשתות. עכשיו אנחנו אומרים, מה, למה לשתות בכלל? ולא יפחתו לו מארבע הכוסות. מה זה לא יפחתו לו? מי לא צריך לפחות לו? הגבאים של התמחוי. כן, אדם בא ואומר, אני זקוק לאוכל, ליל הסדר. מה אתה צריך? מצות? כך מצות. מה עם יין? גם יין, נכון. כמה יין? לא יפחתו לו מארבע כוסות. צריך שיהיה כדי לשתות ארבע כוסות. חייב. אפילו עני שבישראל. פירוש שתקנו ארבע כוסות דרך חירות. כן? אנשים בני חורין שותים יין. זה מה שיש להם לעשות. מה הוא עושה? הרי הוא עכשיו חופשי. אז הוא שותה יין. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל ידוע. והטעם מתבהר. למה ארבע? לא פחות ולא יותר. עכשיו, זה אנחנו נראה בהמשך. ופרשו התוספות. ומתוך הלשון, משמע דאין צריך ארבע כוסות כי אם לבעל הבית. הרי כתוב, ולא יפחתו, לא. מי זה לא? לאורך הסדר, בעל הבית. ואז יוצא לפי התוספות, שיתכן לומר ששאר המסובים לא חייבים ארבע כוסות. שמעתם דבר כזה? ראיתם תמיד בליל הסדר, מחלקים יין לכולם, נכון? כל אחד שותה ארבע כוסות אפילו בקידוש. כן? אבל התוספות לא חושבים כך, אומרים, כתוב לא יפחתו לו. משמע דאין צריך ארבע כוסות כי אם לבעל הבית, והוא מוציא את כולם. דמה ישנה ארבע כוסות מקידוש של כל השנה. הרי בקידוש של כל השנה, בעל הבית שותה, אף אחד לא חייב לשתות. בעל הבית שתה, מספיק. נכון? לא חייבים לשתות. זה שהיום כולנו שותים מכוס היין של בעל הבית, זה מצד חיבת המצווה. או אם הוא לא מסוגל לשתות רביעית, אז משתתפים איתו בשתיית הרביעית. אבל סתם ככה, לא חייבים. ולכן, אומרים בעלי התוספות, אין זה שונה מקידוש, שבקידוש זה גם כן על כוס. ובכל זאת, מספיק שבעל הבית יוציא ידי חובה את כולם. ועוד, דאמרינן בגמרא, יש לו עוד דיוק לתוספות, זה לא סתם סברה, יש גם דיוק מהגמרא. למה? כתוב בגמרא, השקע ממנו לבנה ולבני ביתו יצא. והוא דשתה רובה דקסה. כלומר, אם הוא שתה את רוב הכוס, זה לא נורא שאת שאר הכוס הוא נותן לבניו ובני ביתו. משמע, דהם יצאו בשמיעה. הרי לא כתוב שהם חייבים לשתות רוב כוס. אז גם זה משתמע, כך אומרים התוספות, שרק בעל הבית הוא זה ששותה את הכוס. עד כאן דברי התוספות. ויש לדחות, מי אומר את זה? זה המהר"ל. המהר"ל לא מסכים עם התוספות. דאירא שלא הגיעו לחינוך. מה זה בנה ובני ביתו? זה ילדים קטנים, זה הכוונה. ומיהה, אבל באמת, משמע בגמרא שצריך כוס לכל אחד ואחד. דקמה, עכשיו מביא התוספות, המהר"ל מביא מקור אחר בגמרא. שמה כתוב שם? הכל חייבים בארבע כוסות. אחד נשים ואחד אנשים. אז לכאורה זה ראיה מפורשת נגד התוספות. נכון? אבל יש קושיה, וכי התוספות לא קראו את המשפט הזה בגמרא, הוא כתוב באותו פרק. ברור שהם קראו, אז לכן המהר"ל, אף על פי שהוא דוחה דברי התוספות, אומר, בכל זאת שיש לדחות את התחייה שלו. ויש לדחות, כלומר, המהר"ל אומר, בכל זאת אולי התוספות ידחו את הדברים שלי, למה? וחייבים, הכוונה, לשמוע ארבע כוסות כאמר, עד כאן. זאת אומרת, יכול להיות שמה ש... אגב, סליחה, כל מה שכתבתי, כל מה שכתוב כאן זה לא המהר"ל, זה התוספות עצמם. כי התוספות מביא, יש לדחות. זאת אומרת, התוספות אומרים, בכל זאת, אין ראייה מפורשת כל כך מהמשפט, הכל חייבים בארבע כוסות, אחד נשים ואחד אנשים, בגלל שיכול להיות שכוונה חייבים לשמוע. אבל לא שחייבים לשתות. לכן התוספות נשארים בספק. האם כולם חייבים בארבע כוסות, או רק בעל הבית. עד כאן דברי התוספות. ולא הבנתי דבר זה, אומר המהר"ל. לא מקובל עליו. זה לא שייך שיהיה מוציא את אחרים בארבע כוסות. כן, זה בכלל לא אותו דבר. קידוש, זה שצריך לקדש את היום. אין מצווה לשתות, מצווה לקדש את היום. קדשים על היין. אבל פה זה משהו אחר. דמה ישנה, במה זה שונה? ממצה ומרור. המצה ומרור, אתה לא תגיד שאחד אוכל מצה ומוציא את החובה את האחרים. כל אחד חייב שתוהד לאכול מצה. וכמו שאין יכול האחד להוציא את האחר במצה ובמרור, כך אינו יכול להוציא בארבע כוסות. דמצווה, דרם יעלהו, זה מצווה שמוטלת עליו. אז כלומר, המהר"ל מבין שכוסות ומצה ומרור, כל זה אותו עניין. כן? כי הרי מה זה הכוסות? תקנו אותם על אכילת הקורבן. אז אכילת הקורבן זה כולל הכל. כמו שכולם חייבים לאכול את הקורבן, יכולים לאכול את המצה ואת המרור, אז גם את הכוסות, שתות. ומה שהביא ראייה מן קידוש של כל השנה, מה שהתוספות הביאו ראייה, שבקידוש לא חייבים שכולם ישתו, אתם שם, העיקר מלכה, עיקר הדבר, לאו הכוס הוא, העיקר זה לא הכוס. אלא עיקר מלכה הוא הקידוש, שאין, אלא שאין מקדשין, אלא על הכוס. כלומר, צריך לקדש את היום. איפה כתוב שצריך לקדש את היום? מקדש השבת. פה זה כתוב. אז אחור את יום השבת, לקדשו. וזה למדנו שצריך לקדש, לעשות קידוש. אז זאת אומרת, מה זה לקדש? זה להכריז היום שבת.
בדברים.
מה? בדברים, בפה. זה עיקר העניין. כלומר שהאמת היא העיקר בלב. שאדם זוכר, זכור את יום השבת לקדשו. אז אנחנו רואים שכמה יותר, כמה טוב זה שהאדם מוציא את המחשבה שלו גם אל הפועל בדיבור. זה שזה על הכוס זה דבר נלווה. זה לא עיקר המצווה. וכיוון ששתה בעל הבית שפיר דמי. אבל האחר, אבל כאן, העיקר מילתא, העיקר הדבר, הוא הכוס ולא הקידוש. רק שתגידו שכל אחד ואחד מן הכוסות יעשה עליו מצווה. אבל הכוס הוא עיקר, ולא שייך בזה שהוא מוציא אחר. כך שבעצם דברי התוספות דחויים מן ההלכה, ובאמת כך אנחנו נוהגים להלכה למעשה כל עדות ישראל, שכל אחד ואחד, אחד גברים, אחד נשים, אחד ילדים, כולם שותים ארבע כוסות. בסדר? ואמר רבי יהושע בן לוי, נשים חייבות בארבע כוסות. עכשיו כן, כלומר, גם היא חייבת. שאף הם היו באותו הנס. איזה נס? ופרשו שהיה יציאת מצרים להם, גם כן כמו לאנשים. הרי מי יצא ממצרים? גברים ונשים יצאו. לכן גם נשים חייבות בארבע כוסות. זה, למה זה חידוש? כי זה מצווה שהזמן גרמה, מצווה שתלויה בזמן. מצווה שתלויה בזמן, נשים בדרך כלל, חוץ מכמה יוצאים מן הכלל, פטורות. כן. אתה אומר, זה לא דרכה של אישה לשתות יין. זה לא בעיה של צניעות, זה בעיה שזה מגונה. כן? כמו שמצאנו בפורים, שאישה לא צריכה להשתכר. למה? זה מגונה שאישה תשתה. אבל שני כוסות זה לא מגונה, כי זה לא מביא לידי שכרות. ארבע כוסות זה מביא לידי שכרות, אבל מאחר ויש הפסקה גדולה בין השנייה לבין השלישית, אז אומרת הגמרא שזה לא משקר. לכן זה בסדר שגם אישה תשתה. למה אפשר להתבקר? בסוף הסדר לא כולם החיצלולים. פשוט, בגלל שהם גם שתו בסעודה. בסדר? ארבע כוסות. אתה אומר שזה בשתי הראשונות? לא, אבל הם אכלו בינתיים. הם אכלו והתווכחו על האפיקומן, הכל בסדר. תראה תמיד שבסעודה, בשולחן עורך, כמעט ואין דבר כזה שאחד לא צלול. כולם צלולים. אלא מה? בשלישית מתחילה הבעיה. נכון? נכון. טוב. כן. נכון. אתה אומר ככה, הגמרא אומרת שאדם, רב ששתה רביעית יין, אסור לו להורות הלכה. ואני אמרתי ששתי כוסות זה לא משפיע, אבל הגמרא אומר ששתי כוסות זה לא משפיע, זה לא אני אומר. אז השאלה איך הגמרא מיישבת את זה. כן, אז יש הבדל, כי בריא שהוא שתה רביעית יין, הוא בגדר שטויי יין. שעל זה אומרת הגמרא, שטויי יין, אז כתוב יין ושחר על תשת, הוא להורות את בני ישראל. לכן פה יחמירו יותר. ברור? אבל זה לא שזה מוציא אותו ידי הצניות לגמרי. פעם שפגשתי איזה רב בשבת בבוקר, אחרי שהוא יצא מקידוש, שאלתי אותו שאלה בהלכה, הוא ענה לי. אחר כך שאלתי אותו, כבודו עשה קידוש, איך הוא ענה לי? אז הוא ענה לי, א', יינות שלנו של היום זה לא יינות של פעם, ב', שתיתי מעט, ג', זה היה מצנבים. בסדר. לא, אבל אמרנו שאין דרכה של אישה להשתכר. ואז הוא שאל מהרביעית. אז אמרתי, רביעית לא משקרת, אבל רביעית מוציאה מן האיזון, הופך אותו לשטוי יין. יש הבדל, יש הבחנה בזה. טוב. עכשיו, ואם תאמר, עכשיו יש על זה שאלה, אתה אומר שאישה חייבת כי אף היא הייתה באותו הנס, ואם תאמר בישיבת סוכה נמלי חייבו משום שהיו בנס של סוכה, הרי אישה פטורה מן הסוכה, היא לא חייבת לשבת בסוכה. למה? תגיד, היא הייתה בנס, גם עליה. גם הקדוש ברוך הוא הושיב אותה בסוכות בצאתנו ממצרים. נכון? אז אולי גם היא חייבת. תראה טובה? ואין זה קשיא. דף על גב שהיו אנשים בנס סוכה, רחמנה פטרה אנשים. כלומר, התורה פותרת נשים ממצוות עשה שהזמן גרמה, והמלך יכול לפתור את מי שירצה מן השעבוד, אף על פי שלפי הסברה הכל משועבדים, יכול לפתור את מי שירצה, מי שירצה. זאת אומרת, המלך, כולם חייבים לעשות מה שהוא אומר. אבל אם המלך רוצה לפתור מישהו, יכול. אבל מצוות דרבנן, שקיבלנו אנחנו ארבע כוסות בשביל נס הגאולה, אין חילוק בין נשים ובין אנשים. כלומר, מה שאתה אומר שבמצוות עשה שהזמן גרמה אישה פטורה, זה במצוות דאורייתא, אבל לא במצוות דרבנן. חידוש עצום, מה שאומר כאן אמר, נכון? שבמצווה דרבנן אתה לא אומר מצוות עשה שהזמן גרמה, כן? כיוון שהכל היו באותו הנס, וכך המצווה על אנשים שלא נתן השם יתברך מצוות סוכה לישראל בשביל שישו בסוכות כשיצאו ממצרים. כלומר, הסיבה האמיתית של מצוות סוכה זה לא בגלל כי בסוכות, למרות שזה מה שכתוב, אבל עיקר המצווה כמו שאר המצוות שנתן השם יתברך לישראל, שזה הכל טעם נעלם סודי, רק שתלה טעם המצוות במה שהושיב את ישראל בסוכות. כלומר, כיוון שהטעם לא גלוי, אתה לא יכול להגיד שהיא פטורה. אלא היא פטורה כי השם רוצה לפתור. אבל בארבע כוסות, אנחנו יודעים את הטעם. הרי מי תיקן ארבע כוסות? חכמים תיקנו. אז הם יודעים למה הם תיקנו. הם תיקנו מי שהיו באותו הנס. אז כל מי שהיה באותו הנס, גם נשים, גם גברים, חייבים. וחילוק יש. מה?
אישה חייבת מדרבנן רק באמן.
וזה אמן.
ארבע כוסות, מגילה ועוד
חנוכה. מה זאת אומרת חייבת באמן? ארבע כוסות, מגילה ונר חנוכה. זה ראשי תיבות. יפה. כן? לא ידעתי. טוב? זה לשון אמן. אימן. כן? האם שלהם. טוב? אז הוא אומר, וחילוק יש בין נתינת המצווה לישראל וטעם המצווה. כלומר, נתינת המצווה של סוכה. שהרבה דברים יש להם טעם, ולא רצה שנתברך לגזור אותם. לכך הטעם הוא דבר בפני עצמו, והמצווה דבר בפני עצמו. כלומר, יש הרבה דברים שהקדוש ברוך הוא היה יכול לצוות עלינו, כי יש להם טעם, והוא לא ציווה. וכל מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים פטורות. אבל גבי ארבע כוסות, שלכך תקנו חכמים בשביל הנס, והנס היה שווה לנשים כמו לנשים. ועוד. אז זה הסבר ראשון. כן, כמו שיש הבחנה בין דבר שטעמו הוא גם שורש המצווה, לבין דבר שאין טעמו שורש המצווה. מה הדבר שטעמו שורש המצווה? מצווה דרבנן. ולכן אתה, כיוון שהטעם הוא של ארבע כוסות מפני שהם היו באותו הנס, זה מחייב את כל מי שהיה באותו הנס.
אבל זה קלוש, כל דבר שהיה, אנשים היו באותו הנס. מה, אנשים כאילו חלק מעם ישראל? גם אם הוא נעשה לבעלה נס, זה נס גם שלה.
אז אתה אומר, כן, השאלה, אתה צודק, הרבה פעמים, כל פעם שקורה נס, גם נשים נמצאות בנס הזה, אלא מה? אלא אתה מדבר על מה שתוקן בגלל הנס. מה שתוקן בגלל הנס מחייב גם נשים. כן? למשל, ארבע כוסות תוקנו בגלל שהיה הנס. לכן, כל מי שהיה בנס, מחויב. מה שאין כן סוכה, התורה גזרה לשבת בסוכה, אתה לא יודע למה. נכון שמובא טעם בתורה, אבל הטעם איננו חופף את המצווה עצמה. זה חידוש של המהר"ל, שיש הבדל במצווה דאורייתא לדרבנן. זה חידוש עצום. זאת אומרת, אתה אומר, למה אני יושב בסוכה? אם תענה, בגלל שהשם הושיב אותי בסוכה, אתה אומר לך, אבל זה לא נכון. אבל זה כתוב, אז מה אם זה כתוב? זה כאילו, בדרך אגב, העלו את זה טרמפ. כלומר, הקדוש ברוך הוא רצה לתת לך מצוות סוכה בכל מקרה. וזה שייך רק לגברים ולא לנשים. אז למה הוא כתב, כי בסוכות הושבתי? העלה את זה טרמפ. זה הסברה מיוחדת, נכון? כן, הבחנה מעניינת בין דאורייתא לדרבנן. עכשיו, זה קשור בכלל לתפיסה הכללית של המהר"ל לגבי המצוות בכלל. היחס בין המצוות לבין טעמן. שלפי המהר"ל, עיקר הטעם של המצוות דאורייתא זה בגלל הדבקות האלוהית שיש בזה שזה מצוות השם. בלי קשר לתוכן הספציפי של המצווה. ברור? ולכן טעמי המצוות מבחינתו של המהר"ל הם שוליים לעומת המצווה. אתה לא יכול ללמוד מזה הלכה. אגב, זה מחלוקת תנאים הדבר הזה. בין רבי יהודה לרבי שמעון. אם דרשינן טעמא דקרא או לא דרשינן טעמא דקרא. אם אנחנו פוסקים הלכות על פי טעמן של המצוות או לא. בסדר? אז המהר"ל פה הוא עקבי ביחס לדברים שהוא כתב גם בספר תפארת ישראל בהרחבה נגד השיטות הרציונליסטיות בהסברת המצוות. אז גם פה בסדר. זה הסבר ראשון. עכשיו הסבר שני ועוד. כאן יש חידוש פורמלי מעניין. זה לא דמי מצווה דרבנן. אי אפשר להשוות. למה? כל מצווה דרבנן הם תלויים בלא תעשו. הרי מאיפה למדנו שצריך לקיים מצווה דרבנן? שכתוב בתורה, לא תעשו מכל אשר יגידו לך ימין ושמאל. לא תעשו, זה עשה או לא תעשה? זה לא תעשה, נכון? איך כתוב בתורה? לא תעשו, זה מצוות לא תעשה. אז אתה אומר, מתי אתה אומר שכשהזמן גרמה אנשים פטורות במצוות? עשה כשהזמן גרמה, אבל מצווה דרבנן זה מצוות לא תעשה. חידוש עצום. וכאשר מקיים מצוות ארבע כוסות, מקיים מצוות לא תסור, שזה עיקר המצווה. ולפיכך, בפרק כיצד אישה את אחיו, במסכת יבמות, קרא השניות, כן, הראיות שניות, מה שנקרא, שהם מדברי סופרים, איסור מצווה. מה שחכמים תקנו בהראיות נקרא איסור מצווה. איזה מצווה? משום שמצווה לשמוע על דברי חכמים. איפה שמענו שיש מצווה לשמוע על דברי חכמים? בלא תסור. כן. וכל המצוות שהם מדבריהם הם בלאו דלא תסור ולא שייר בלאו דלא תסור מצוות עשה שהזמן גרמה לזה הוא לא תעשה. לכן הוא אומר כל הקושיה שיש לך מעיקר של מצוות עשה שהזמן גרמה אישה פתורה זה לא שייר במצוות רבנן כי זה מצוות לא תעשה. טוב, זה לא כל כך פשוט מה שאומר המהר"ל, כי יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן מאיפה נובע החיוב לשמוע לדברי חכמים. אתה חייב לשמוע לרבנים. איפה זה כתוב? איפה בתורה? לא תסור. אז אתה אומר כמו הרמב״ם. כלומר, דעת הרמב״ם היא שכל מקום, שכל מצווה, כל פעם שאני מקיים מצווה דרבנן, מטילת ידיים למשל, אני אוטומטית גם מקיים בזה מצוות לא תעשה שלא תסור. זה דעת הרמב״ם. ואז תשאל השאלה, אז למה בספק דרבנן לכולם? נכון? לא, יש לזה תשובות. הרמב״ן, הוא לא מסכים עם זה. הרמב״ן אומר, מה פתאום? כשאדם מקיים מצוות מצוות דרבנן, בוודאי שהוא לא מקיים מצווה דאורייתא באותו זמן. אלא מה שכתוב לא תסור זה רק אסמכתא. הרי הגמרא אומרת כל מילי דרבנן אסמכוה על לא תסור. יוצא לפי זה שמצוות דרבנן אין להם שורש בתורה לפי הרמב"ן, ואז תשאל השאלה, לפי הרמב"ן, אז למה אני צריך לשמוע? זה מעניין. לפי הרמב"ן, כשאני מקיים מצוות דרבנן, זה בגלל שאני ילד טוב, כי אני שומע לחכמים. אבל מן התורה, אין לי שום חיוב לשמוע לחכמים. לא תסור זה כשיש ספק בהלכה. זה מה שהתורה אומרת. יש לך מחלוקת בין דם לדם, בין דין לדין, הרבנים בעצמם חלוקים מההלכה, אז הולכים לסנהדרין, היא מכריע. על זה נאמר לא תסור. אבל על תקנות חכמים, תקנות חכמים זה לא בכלל לא תסור מעיקר הדין, זה רק אסמכתא בעלמא. כך אומר הרמב"ן. יוצא לפי זה שנשאלת השאלה, למה אני חייב לשמוע לרבנים לפי הרמב"ן?
אז מה יסבור, אני שואל, חייב מיתה?
אותו דבר, חייב מיתה, אבל לא בגלל שזה דאורייתא. חייב מיתה כי חייב מיתה, כי הרבנים הם מאוד מקפידים. אבל השאלה היא, למה לפי הרמב"ן חייבים לשמוע לחכמים? אומר הרב קוק באיגרות ריאה, זה בגלל שזה קבלת האומה. כמו שגם מצוות דאורייתא, זה בגלל קבלת האומה, זה התוספת של הרב קוק. הרי מה מחייב אותנו לשמוע למצוות דאורייתא? כי האומה קיבלה. היא לא הייתה מקבלת, לא היינו חייבים. אז אם מצוות דאורייתא זה תלוי בקבלת האומה, גם מצוות רבנן בקבלת האומה. טוב, יש הרבה השלכות רוחניות גדולות מאוד לדברים האלה, אבל זה לא הנושא שלנו כעת. טוב. ויש מפרשים, כיוון שאגב יש לי גם הסבר שלישי, כן? אם ירושה לי במחילת כבודו של המהר"ל. יש שאלה, מתי, הכתוב בסוכות הושבתי את בני ישראל, נכון? והוציאו אותם מארץ מצרים. מתי זה היה? איפה מצאנו שהשם הושיב אותנו בסוכות? וייסעו בני ישראל מרעמסס סוכותה. אז ישבו בסוכות.
פה אנחנו עושים חצי שנה אחרי יציאת מצרים.
כן, אבל לפי, אם נלך לפי פשט הפסוק, יוצא לפי זה שאנחנו בחג הסוכות מציינים אירוע, מאורע, שהתרחש בפסח. נכון? התרחש בפסח, ושישה חודשים אחר כך אתה חוגג אותו. למה? יש על זה מה לדון, זה נושא רחב. יש פירוש שני שראיתי בשאלות ותשובות בני בנים של הרב הנקין, תושב השכונה. הוא כותב שלדעתו, בסוכות הושבתי בני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים, זה היה במעמד הר סיני. האמת היא שגם יוספוס פלביוס כותב את זה, שאל למה? כי הרי במשך שלושה ימים, נאמר, היו נכונים לשלושת ימים, אל תיגשו אל אישה. נכון? נפרדו מנשיהם. וכתוב, אחרי מעמד הר סיני, לך אמור להם, שובו לכם, לאהוליכם. סימן ששלושה ימים הם לא ישבו באוהל, אז איפה הם ישבו? עשו סוכות. למי? לגברים, לא לנשים. נשים נשארו באוהל. כן, זאת לפי זה, יש לנו פה תירוץ, למה אישה פתורה? כי באמת היא לא הייתה בסוכות, אם נלך לפי הפירוש הזה. בסדר? זה פירוש קצת מחודש, אבל אפשר לנסות.
לא מסתדר הימים
והתאריך. זה לא מסתדר גם. פירוש שלישי זה הרוקח. הרוקח, הוא אומר, בהוציא אותה מארץ מצרים, הכוונה מלחמת סיחון. שבמלחמת סיחון יצאו למלחמה ויושבי והחיילים דרכם לשבת בסוכות. וזה היה באמת בסוכות. ואז יוצא שעושים סוכות בזמן, כי באמת ישבו בסוכות, ובאמת רק גברים. כי רק גברים יצאו למלחמה, לא נשים. אז הכל מסודר. יוצא לפי זה שיש דעה שסוכות זה היה בפסח, דעה שזה היה בשבועות, וגם דעה שזה היה בסוכות. ודברי הרוקח האלה תואמים את דעתו של הרמב״ם במורה נבוכים, שאומר שסוכות זה החג של ארץ ישראל. כי באמת, מלחמת סיחון זה היה המלחמה של הכניסה לארץ. טוב, בואו נמשיך.
גם זה קשה.
מה, למה זה קשה?
טוב, סוכות ישבתי את בני ישראל. מלחמת סיחון מתי הייתה? בדקה 90 של הכניסה.
נכון, זה נקרא הוציא. הוציאו אותם. כלומר, זה ייקח 40 שנה של יציאה. זה כמו שהגמרא ביבמות אומרת שכשיצאו ממצרים, יש דעה שאומרת ככה, עשו ברית מילה ולא עשו פריעה. נכנסו לארץ, בא יהושע עשה פריעה. אז יוצא לפי זה שכל 40 שנה זה בין מילה לפריעה. אצלנו בין מילה לפריעה זה 3 שניות בערך, נכון? אז זה ייקח 40 שנה. זה כמו תבול יום ארוך. בסדר. ויש מפרשים, כיוון שמצאנו שכל מצוות לא תעשה אף אנשים חייבים בהם, למשל מצוות שבת, תגיד שבת זה הזמן גרמה, נכון? מתי שבת חל? יש זמן לשבת, אז תגיד שהיא אישה פתורה? כן, לא, היא לא פתורה. למה? כי זה לא מצוות תעשה, זה גם מצוות לא תעשה. לא תעשה כל מלאכה, אז גם היא חייבת, נכון? אז אומר, ויש מפרשים, כיוון שמצאנו שכל מצוות לא תעשה אף אנשים חייבים בהן, משום דחמירה, יש חומרה מיוחדת, למה? דיש בהן מלכות, חלק ממצוות לא תעשה חייבים עליהן מלכות, אפילו אבי זמן גרמה, ומצאנו שמצוות דרבנן חמורים ממצוות לא תעשה. אפילו עוד יותר, כבר אם לא תעשה אתה מחייב נשים, כל וחומר מצוות דרבנן, כי מצוות דרבנן יותר חמורה ממצוות דאורייתא של לא תעשה. למה? כדי אמרינן בעירובין, בני ייזהר בדבריהם יותר מבשל תורה. שדברי תורה הן עשה ולא תעשה, אבל העובר על דבריהם חייב מיתה.
למה
למה הוא חייב מיתה? הוא אומר ככה, זה כמו המלך ושומרי הארמון. מישהו פרץ אל החדר של המלך, חייב מיתה. אבל מה המלך יכול להגיד? שמה? בוא נבין, למה פרצת? בוא נדבר. כן? ואז בסוף הוא שולח אותו לנפשו. אבל השומרים בכניסה הם לא יכולים, חייבים להרוג. כן? אסור להם לשאול שאלות. מי שמנסה לפרוץ, הם הורגים אותו. אז לכן, החכמים שהם שומרי הארמון, דבריהם חמורים יותר. חמורים, דברי סופרים, מדברי תורה. אבל זה נגיד על דרך המשל. באופן יותר פנימי, זה הרבה יותר עמוק מזה. גזירות חכמים זה ביטוי לרוח האומה. והאומה זה כמו מלך. כלומר, האומה היא ישות פוליטית שהיא מגינה על עצמה. מה שאין כן דברי תורה, זה בא ממעלה למטה, זה לא מכוחנו. כן, זה לא מכוחנו, אז אנחנו לא אחראים על קביעת הסדרים של זה. לכן אומר, אבל העובר על דבריהם חייב מיתה. וכיוון דלא תעשה שיש בו מלכות, האישה חייבת בהם בין שהזמן גרמה ובין שאין הזמן גרמה, מצוות של דבריהם שיש בו חיוב מיתה, כל שכן, שאין חילוק בין מצוות עשה שהזמן גרמה ובין אין הזמן גרמה. ופירוש הראשון, פשוט. שני הפירושים שעדיין לפני כן בעצם, זה קרה פירוש הראשון, פשוט. בסדר? עד כאן ברור? יאללה, אז בואו נמשיך. אמר רב יהודה,
על שבת,
מה? כן.
זה שהיא חייבת לשבוע, היא חייבת חייבת בזכור.
כן, נכון. כיוון שהיא חייבת בלא תעשה, היא חייבת גם בעשה.
זה
היה כאן. אתה אמר לגבי יום טוב, למה אישה חייבת ביום טוב? אבל גם זה הזמן גרמה. יש כתוב לא תעשה כל מלאכה. לא תעשה, זה מצאת לא תעשה, אז היא חייבת. פשוט. אמר רב יהודה, אבל אם אישה רוצה כן לקיים מצוות עשה, שהזמן גרמה, יכולה. תקיעת שופר, יכולה. לולב, יכולה. מה? האם ברכה? כמובן. כן, כמו שכתב, כמו שכתב מרן החידה, שאישה חייבת, שרוצה לקיים מצוות לולב, מברכת. וכן נהג מרן הבן איש חי. וכן נהגה הסבתא שלי. לכן גם הספרדים, לכן הספרדים, ללא שום ספק, ספרדיות, סליחה, אם רוצות לברך, בוודאי שיברכו. למה לא יברכו? יברכו. כן. מה זה? אני אמרתי שהיא פוגמת?
לא, אתה אומרים.
אני אמרתי? לא, לא אמרתי שהיא פוגמת. אז יכול, ודאי, היא מברכת.
רגע, יש עוד דעות הרב? אתה מסכים איתי?
האם בהלכה אחת בשולחן ערוך יש דעה אחת?
לא.
לא, עזוב, זה... מה, אני צריך להזכיר מי שלא מסכים איתי? לא צריך. למה מי שחושב אחרת ממיד לא מזכיר אותי? טוב. אמר רב יהודה...
הייתם גם מברכים על ספירת העומר לנשים
ישראל? בוודאי, למה לא? הוא רוצה, הוא יכול לברך. ספירת העומר, למה שהיא לא תברך? אמר רב יהודה, אמר שמואל. אתה תסתבר, תשאל אותי עוד שאלות, אתה תקבל דברים שאתה לא... לא הכי מרוצה. כן. אמר רב יהודה, האם היא צריכה לברך למשל על הלל ביום העצמאות? כן, בוודאי. אמר רב יהודה, גם בלילה. אמר רב יהודה, אמר שמואל, ארבע כוסות הללו, כן, למשל, האם צריך לברך על כל יין חדש שמביאים לסעודה? כן, ודאי, מברך הטוב האמיתי, נכון? ודאי. אמר רב יהודה, אמר שמואל. איזה תנאים, איזה...
בודדים, יודעים, זה לא פשוט לברך
את הטוב. כן? רבי שלום מסס, היה מברך על כל יין חדש שיביאו לסעודה. כן. אנשים חושבים שהם גדולים ממנו. בסדר. אמר רב יהודה, אמר שמואל. ארבע כוסות הללו צריכים, אגב, אני פותר אותך משני כוסות. בברכת שבע ברכות, מספיק כוס אחת. לא צריך שני כוסות. הספרדים. בסדר? כמובן, זה לא משנה איפה נעשים השבע ברכות. בית החתן, כל מקום, לא משנה. שבע ברכות, ברוך השם. אתה רוצה לזה לך גם ברוך הוא ברוך שמו. טוב, יאללה. אמר רב יהודה, אמר שמואל, ארבע כוסות הללו צריכים שיהיה בהן מזיגת כוס יפה, או יפה, שהוא כוס של ברכה. כלומר, אל תשים שם קצת יין, תשים הרבה יין. למה? זה כוס חשובה. מה? זהו, לכן התלבטתי, נכון. זה... טוב, בשיעור זה הוא רביעית הלוג, וכך יהיה בכל כוס וכוס. כן? צריך לשים רביעית הלוג. ומידת הכלי, איך תדע כמה זה רביעית הלוג? אורכו שני אגודלים, וכן רוחבו, גובהו כשני אגודלים, וחצי אגודל וחומש אגודל. אז מה שזה מחזיק, זה נקרא רביעית. למה? כמה זה אגודל? לא, אגודל זה רוחב האגודל. מה זה אגודל? זה שני סנטימטר. זה לפי המחמירים. שני סנטימטר, לא. רוחב האגודל. כן, זה שני סנטימטר. אז שני אגודלים זה ארבע סנטימטרים. ארבע על ארבע, בגובה של שתיים וחמישית. נכון? שתיים וחצי וחמישית. כלומר, זה 1.7. נכון, 2.7. מה? גימטריה כוס? תבדוק, תבדוק. האם כשאתה עושה ככה זה יוצא 86 סמ"ק כמו שטוענים היום, או לא? כן? מבחינה היסטורית יש לנו ראיות שזה היה פחות. והכל בגלל שלא ידעו משינוי הדרהם. כן, אנשים אומרים דרהם. כתוב במרן דרהם, דרהם. אנשים חושבים שזה, הם יודעים מה זה דרהם. הדרהם שינה את הערך שלו בערך איזה שישה פעמים בהיסטוריה. אז שלא יספרו סיפור. טוב, הלאה. לכן אני אמרתי בכוונה, לא אמרתי עכשיו מספר. של סמק. לא רוצה לבלבל את הציבור, אתה רואה, אני נשאר לארג'.
אתה חושב שמי...
מחילה מכבודו, אבל זה לא שיעור הלכה פה, אנחנו לא נלמד.
אין סיכוי.
נכון, רגע, אתה צודק, אם הכוונתי הייתה פה להורות הלכה, אבל פה כוונתי ללמוד את דברי המהר"ל. בדברי המהר"ל לא נלמדים כאן במסגרת שיעור הלכה. אדרבה, זה תמוה שבאמצע ספר אמונה, המהר"ל פתאום נכנס לדיוני הלכה. כן, זה חריג. אז מה אכפת לנו? אנחנו עכשיו לומדים בדרך תיאורטית, לכל הכיוונים האפשריים. איך שבא לנו. הלאה. ופרשו בתוספות. הדאמרינן צריך שישתה רובו, הכתוב צריך לשתות רובו של הכוס. היינו מלוא לוגמיו. זאת אומרת, מה שממלא את הלחיים שלו. מה זה, שני הלחיים? לא, לחי אחד. ככה, בהצד, כן? ורעייתם, מיד אמרינן, מזה שאמרו, המקדש וטעם מלוא לוגמיו יצא. שמע מינה, מזה הוא למד, דסגה בטעימת מלוא לוגמיו. ואין שאר כל המפרשים מודים בזה, כי הרי יש הבדל בין, שוב, בין הקידוש, כלומר זה השוואה המתמדת, שהתוסות משווים בין הקידוש לבין ארבע כוסות. אומר המהר"ל, מה אתה משווה? ודאי לא דמה לקידוש. דהתם, שם, לא בעין, רק טעימת הכוס. ובטעימת מלוא לוגמה, או לוגמיו, נקרא טעימה. אבל כאן צריך שישתה רובה דקסה, רוב הכוס. לפיכך לא אמר, אך אגבי ארבע כוסות, והוא ששתה מלוא לוגמה, אלא אמר, והוא ששתה רובה דקסה. דמוכח שגבי ארבע כוסות, אין הדין שיוצא בטעימת מלוא לוגמה, אלא צריך שישתה רוב הכוס. וגבי קידוש, ובכת המזון, צריך להגיד בטעימת מלוא לוגמה. כן. אז זאת אומרת, אגב, יוצא לפי זה שזה תלוי בגודל הכוס. אם אדם יש לו כוס בגודל של רביעית, ישתה חצי רביעית, חמישה ואפסילון, עוד קצת, כן? אבל אם אדם יש לו כוס כמו של כבודו, שזה כוס של חצי ליטר, אז הוא צריך לשתות רבע ליטר. כן? רבע ליטר, 250 סמ"ק. ואחד, כן? למה? כי צריך רובה דקסה. לכן, טוב, בשולחן ליל הסדר, להשתמש בכוסות קטנים. לא קטנים מדי, כמובן, שיחזיקו רביעית. אבל שאדם יוכל לצאת ידי חובת רוב כוס בלי להשתגע. ומכל מקום, אז אומרת הגמרא, כן, רובה דקסה יצא. אז הוא, כמו המהר"ל אומר, לא כמו התוספות שמלוא לוגמיו, אלא צריך רוב הכוס. ומכל מקום, נראה, לכתחילה צריך שישתה כל רביעית. כלומר, אל תסתפק ברוב הכוס, לכתחילה תשתה הכל. זה לא אמרינן רובה ככולה, אלא לעניין שיוצא ברובה. יוצא זה הכוונה לשון בדיעבד. אבל לכתחילה צריך כולה דלה סמכינן שאין סומכים ארובה על הרוב אלא בדיעבד בשעשה. כן? אגב, כאן ההזדמנות לתקן, אין לומר בדיעבד, אין מילה כזאת, לא בעברית ולא בארמית, אלא בדיעבד כשעשה. המילה עבד בארמית פירושה עשה. כן? כשעשה. וכן מוכח בכמה דוכתה בכמה מקומות, וכך פרשו התוספות. ואם היה כוס גדול, שמחזיק הרבה יותר מרביעית, יש להסתפק. כיוון שצריך לשתות רובה דקסה, לא יצא עד שישתה רוב הכוס כמו שהוא. נגיד כוס של ליטר, אז צריך לשתות חצי ליטר. או נאמר, או שמה נאמר, כיוון שיעור כוס הוא רביעית, צריך להגיד ברביעית או ברוב רביעית. ואף על גב שיש בזה הרבה יותר מרביעית, נקרא שתייתו, שתיית כוס ברביעית. כן? כלומר, יש צד לומר כך, צד לומר כך. כלומר, כוס זה כוס. מה זה משנה כמה זה מחזיק? צריך להיות רוב הכוס. יש משנה, לא, כוס זה כינוי לכמות מסוימת של יין, זה כמות הרביעית, ולמרות שהכוס ענקית, כיוון ששתה רוב רביעית, יצא ידי חובה. זה הספק. ודעת הרמב"ן ז"ל, שאם הכוס מחזיק שניים או שלושה רביעיות, צריך שישתה רובו לפי מה שהוא. כן? כמו הסברה שאני הבאתי. והטעם שצריך לשתות ארבע כוסות. ולפיכך בעניין רובו דקוס. אמנם יש מפרשים שלא מסכימים עם הרמב"ן, דאין צריך שישתה רוב הכוס, אלא אם שתה רוב רביעית יצא. תכיוון שאם לא היה נותן בו מתחילה כי אם רביעית, אף על גב שהכוס היה גדול מאוד, יוצא בו. כלומר, אם אדם לקח כוס ענקית ולא מילא אותה עד הסוף, שם בה רק רביעית, שתה רוב הרביעית יצא. לכן אומר אמר, לכן אומרים יש מפרשים, ואז למה שיגרע חלקו רק בגלל שהוסיף יין? דלא מצאנו שצריך שיהיה הכוס מלא, אלא אם כן השתה שהיה הכוס מלא, בשביל זה לא נאמר כלל שיהיה חייב לשתות כל מה שבתוכו, אלא יוצא אף על גב דלא שתה רק רביעית. כן? כלומר, המהר"ל אומר, לא מצאנו, דווקא אנחנו כן מרקידים בזה, שהכוס תהיה מלאה עד הסוף.
זה ידוע.
אגב, מה זאת אומרת כוס מלא? אנשים חושבים, מה זה מלא? זה מלא עד השפה. מלא הכוונה, כמעט עד השפה, כדרכם של ממלאי כוסות. לא שצריך דווקא שזה יגלוש. כן? גם בקידוש. גם בקידוש, לא חייב שזה יגיע עד הסוף. אלא צריך, אפשר נגיד שישאר איזה 2 מילימטר, 3 מילימטר, זה בסדר גמור, זה נקרא מלא. כי דרכו של ממלא, שזה כמעט מלא. מה הכוונה?
תלוי בשלב השתייה.
מה זאת אומרת?
ששוטה,
אתה מראה
לו את
השתי
מילימטר, הוא בטוח שופר. לאט לאט אתה
מפחיד. אה, כן, ככה זה? לא, לא יודע, אני לא בקי בשתייה. כן, יש אנשים שבקיים. טוב, יש לחלק. דוודא אם לא היה מתחילה בו רק רביעית, שפיר דמי. דמה שהוא בו, הוא הכוס שהוא צריך לשתות. אבל אם הכוס מלא, כל מה שיש בכוס הוא הכוס. צריך שישתירו בכוס. הוא מצדיק את דעת הרמב"ן, שצריך כן לשתות את רוב הכוס, אם הוא מילא את הכוס. ועוד בוודאי נראה שצריך שיהיה הכוס מלא עד רובו לכל הפחות. ואם לא כן, לא נקרא כוס כלל, אם אין רובו מלא. מה זה כוס זה? זה תחתית זה נקרא. אין? אדם יש לו כוס של 0.5 ליטר, מילא רק רביעית. מה, זה נקרא כוס? זה ביזיון. זה כוס זה. אין? זה רק אנשים שלא יודעים לשתות, ככה קוראים לזה כוס. כן? זה כמו לשתות ליקר. כן? שיש מי שאמר לי שאסור לשתות ליקר משום לא ילבש. כן? ואם לא כן, ואם לא כן, לא נקרא כוס כלל אם אין רובו מלא. אך יש להוכיח, זה צריך שתיית רוב הכוס. דעה דקאמר, והוא שישתה רובה, על כורחך פירושו שישתה רוב הכוס ממש. שנפרש רוב הכוס היינו רוב רביעית. לשיעור זה לא מצינו בשום מקום רוב רביעית. רק אחד בעניין רביעית צריך רביעית שלם, ולא שייך רביעית רוב. ואם כן, מה שייך רוב הכוס, אם אין צריך לשתות רק רביעית בכוס גדול? ואין לומר, דעה דקאמר, רובה דקסה, היינו איך שאין שם רביעית, אבל אם יש הרבה, אין צריך רק רביעית. כלומר, היה אפשר להגיד אולי הפוך. רוב כוס, הכוונה, אם הכוס פחותה מרביעית, כוס קטנטונת, ואז צריך רוב כוס. אבל אם יש רביעית, לא צריך רוב כוס, לא מספיק בזה שאתה רביעית. זה אין נראה כלל, זה ממה נפשר. אם הזינן בתר כוס, צריך רובה. אבל גב, דייקה שם הרבה. ואם הזינן בתר רביעית, צריך רביעית שלם. ולפיכך, מי שיש לו כוס גדול, צריך שיהיה הכוס מלא עד רובו וישתה רוב הכוס. ואם הוא מזוג, צריך שיהיה אחר המזגה עם המים רביעית עלו. זה, כן, חומרה גדולה של המהר"ל, אבל באמת ככה אנחנו פוסקים להלכה. שאם אדם יש לו כוס גדולה, צריך לשתות את רוב הכוס, ולכן, לפני ליל הסדר, צריך לקנות כוסות שהם מחזיקים רביעית, ואם אפשר לא יותר מרביעית, כך שזה מקל על הציבור, שהיום הציבור קשה לו לשתות יין. לא מדובר על כולם, אבל יש גם נשים, ילדים, זקנים, כולם צריכים לשתות 4 כוסות, אז שיהיה כוס בגודל
נכון. 500 שנה זה היה נכון לצערנו היום.
אתה אומר היום, אנשים בכלל לא שותים. אף אחד לא שותה.
האיברים שותים את הניגר, והאנשים את הניגר.
לא, לא, לא מאמין. לא, לא. כן. טוב, אז זה... מה? מזיגה, הכוונה זה יין עם מים.
מה זה אין
מים? אין מים? אין מים? זהו, נגמר?
לא, פעם היו מגרילים את היין, כי הוא היה מאוד...
כן, אבל אני חושב שהיום אולי, הוא אומר, אם מזג, אז זה עדיין. אם מזג, הוא לא אמר שחייבים למזוג. כן? כן, יש בכלל מה זה מזיגה, הרי... היין של, היין של פעם היה יין כל כך חריף שהיו מוכרחים למוזגו. כן? היין העתיק שהיה, שאי אפשר היה לשתות אותו כך, מרוב, מרוב עוצמתו. כן? אבל בימינו, היינות זה, מה זה היינות? אם מכינים לבד, כן, אנשים חושבים זה אין ככה לעשות את היין, אז זה יין ביתי, אני עשיתי אותו בזה. לא ראיתי עדיין יין ביתי אחד שמשתווה ליינות יינות משובחים שמוכרים בחנויות. לא, לא מצב. אבל אפשר לנסות.
יותר חזקים.
יותר חזקים, זה נכון. הם יותר חזקים. טוב, אז בזאת סיימנו להיום.